יהיו הדברים שאנחנו עושים עכשיו עילוי לנשמתו של אורי אורבך, זיכרונו לברכה, שעכשיו נערכת ההלוויה שלו. טוב, אז ובכן, הקטע הראשון למדנו אותו בצורה ראשונית, אז בואו נקרא אותו עוד פעם ונגיד עליו עוד כמה מילים. ומה שאני רוצה להראות לכם פה זה שבגלל שאנחנו עסקנו בחודשים האחרונים בכל המושגים האלה של נקודה ומרחב, ועצבי פרי, מסירה, אחד בורא מצווה, מרחב יוחדה לנו וכו', כל הקטעי היסוד האלה שמבחינתי הם קטעים שנותנים איזה תמונה טובה לכמה מודלים כאלה שהרב קוק פועל איתם. אז גם כשאנחנו מגיעים עכשיו לנושאים קצת יותר ספציפיים, אנחנו יכולים להבין אותם יחסית בקלות, כי יש לנו כבר את המודל. ברגע שאנחנו אומרים כנסת ישראל, הוא אומר את תמצית היבר בכל, אנחנו נגיד לעשות הנקודה המהירה, אז אנחנו כבר הרבה מאוד דברים מסתדרים לנו בראש, וזה נקשר לנו לעוד הרבה מאוד דברים. וזה כל הרעיון בתחום המחשבה תמיד, שכל נושא נקשר להרבה נושאים אחרים, והדברים הם נהרגים אחד עם השני, ולאט לאט הדברים יכולים לשפוך אור אחד על השני. כי ברגע שאתה מזהה שכנסת ישראל היא בעצם נקודה מהירה, והיא בעצם ספירת מלכות, אז אתה כבר המון המון דברים, לא צריך כל כך הרבה לדבר, אתה כבר יודע איפה למקם את זה, איפה זה נמצא במערג כולו, ומשם והלאה כל מיני קטעים אחרים כבר יסתדרו והתארגנו אחד עם השני. וככה אנחנו גם נראה בהמשך בכל מיני נושאים נוספים שאנחנו נלמד אותם, אנחנו נראה איך בעצם הדברים שלמדנו עד היום יכולים לשמש לנו יסוד, או איזה מין הייתי אומר תשתית שלתוכה אנחנו יכולים לרוג את הנושאים הבאים שנלמד אותם. ובכן, כנסת ישראל, אם כן הקטע הראשון, זאת פסקה ראשונה בתוך בכלל כל הקטעים פה, א' ב' ג' וד' שמסומים פה, 1, 2, 3 ו-4, הם הקטעים הראשונים בתוך המאמר שנקרא אורות ישראל. שהמאמר הזה מופיע באורות, וזהו אוסף הקטעים שאסף הרב צבי יהודה בנושא עם ישראל. כן? אז אם כן, בואו נראה. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה, השפעת התמצית הזאת, באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. וההיסטוריה הישראלית היא התמצית האידיאלית של ההיסטוריה הכללית. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית המסולד והמקור המשפיע את הטוב האידיאלית לאמונות כולן, וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים, עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לכל כולם בשם השם, ואלוקייך קדוש ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא. אז אם כן, יש בכנסת ישראל את היסוד של הכלליות, נכון? זה דיברנו, שזה משהו מרוכז, תמציתי וכולל. ולכן, כיוון שהדברים נמצאים בצורה כוללת ואחדותית בכנסת ישראל, נוצרת זיקת גומלין בין כנסת ישראל לבין העמים כולם. זאת אומרת, כל הזמן איזה יסוד כזה של קשר. כאן אנחנו בעיקר רואים את הקשר שבין ישראל לבין העמים. כלומר, את הנקודה, איך היא מאירה למרחב. נכון? אתם רואים איך היא יכולה, האומות, האמונות, ההיסטוריות, כל הדברים שנמצאים בסביבה האנושית, כולם נמצאים באיזושהי צורה תמציתית ואידיאלית. זאת אומרת, איזושהי גרעיניות מסוימת בכנסת ישראל, ולכן הזיקה היא תמיד זיקה של השפעה כזאת שלוקחת את הפרט, כמו עלת ניצוצות, שלוקחים את הדבר הקטן, הנכון, שנמצא בסביבה, במרחב, ואתה על ידי זה שאתה, איך אתה מעלה את, מה זה נקרא עלת ניצוצות? אתה לוקח דבר שנמצא בפירודו, יש לו נקודה חיובית, אבל הוא נפרד במרחב, אתה לוקח אותו, אתה קושר אותו, קורך אותו לתוך מרחב יותר גדול, על ידי זה הוא מקבל את המיקום הנכון שלו, את הפרופורציה הנכונה שלו, ועל ידי זה הוא בעצם נתקן. אחר כך כשהוא חוזר, הוא חוזר בפנים חדשות, כי הוא בעצם עבר תהליך של תיקון. בעצם תראו, בכל התחום הזה של הרעיונות, תמיד אנחנו עושים את הדבר הזה. תמיד אתה מוצא רעיונות מעניינים, אבל הרעיון, כשהוא נמצא בסביבה, בכל מיני מקומות, תמיד יש לו אופי נקודתי. וכשלדבר יש אופי נקודתי, הכוח שלו הוא חלש. כל הרעיון הוא תמיד ליצור מארגים, ומרחב, ועומק, וכלליות, ואחדות. ולכן כל פעם כשאתה מוצא דמרן שהוא נקודה, אז הנקודה היא נחמדה. כן? זה המילה וורט. וורט זה תמיד נקודה. אבל הרעיון הוא כאשר הוא נארג בתוך המערך כולו, באותו רגע הוא בעצם נגאל מפרטיותו, והופך להיות חלק ממשהו, הוא תורם למכלול, המכלול תורם לו, וכן הלאה וכן הלאה. תמיד צריך לחשוב על במונחים של אורגניזם. כן? שאורגניזם תמיד יש בו חלקים, כל החלקים הוא חלקים מתוך איזה גדלות, מתוך איזה אחדות, מתוך איזה תפיסה כוללת. ולכן הם גם, כל הזמן קיימת איזה זיקת גומלין בין המקומות. בנקודה ובמרחב, מה שראינו בזמנו, שם ראינו שהזרמים זורמים אל הנקודה, זוכרים? גם זה הדבר מעניין, שהנקודה יש בה איזה משהו שהוא גם מקבל מכל הזרמים שנמצאים במרחב, ואחר כך, ושם כמעט בקטע הוא לא כל כך מודגש, הבחינה הזאת שהמרכז משפיע על המרחב. אבל כמובן הדבר המרכזי הוא, שהנקודה משפיעה על המרחב והיא מעניקה לו את האור ואת התיקון. זה בעצם תהליך התיקון. ותמיד התיקון הוא מהפירוד אל האחדות. מהפרטי אל הכללי. תמיד תזכרו שזה העיקרון שתמיד יוביל את הרב קוק. מפירוד לאחדות ומפרטי לכללי. אבל, שימו לב, העיקרון שרב קוק מאוד מאוד מקפיד עליו, ובזה הוא באמת מחדש, שההגעה אל האחדות ואל הכללות לא תפגע בייחודיות של הפרט. זה כל הוורד פה. זאת אומרת שהפרטים הם חשובים. הפרטים יש להם ערך. הם לא רק שיקוף קטן של הכלל, ואז אתה אומר, טוב, נו, כאילו את רק רוצה... אומר, זה מין מסולם שאתה רוצה לטפס עליו ולהגיע אל הכלל. לא. יש לפרטים תמיד ערך. יש להם משמעות. יש להם ערך בגלל הצבעוניות שלהם. ההדגשה המיוחדת שלהם. ולכן צריך כל הזמן לשמור על הזיקה. זה לא למחוק את הפרטים, וכמובן לא למחוק את הכלל. כמובן, זאת נקודה מאוד חשובה, והיא לא מודגשת למשל בחסידות. כן? החסידות... האמת שאני אני, אני אומר את הדברים בזהירות, כי אני לא יודע אם זה נכון מה שאני אומר. יש, תלוי באולי באיזה חסידות, יכול להיות. אני רואה חסידות, אני אולי באמת קצת לא מדויקת. בוא נגיד ככה. לפעמים בחסידות, כי תלוי איזה, כן? לא ידגישו כל כך שכל אחד הוא צבע ואות, וכל אחד יש לו אות בתורה, וכל אחד יש לו אות מיוחדת, וצריך להביא דווקא אותו זאת לידי ביטוי, וכן הלאה וכן הלאה. בוא נגיד כך. בטח יש חסידויות שאומרות את זה, אני כבר כמה ימים חושב על זה לאחרונה, אני צריך להיזכר איפה זה מופיע, אבל אצל הרב קוק זה ודאי, ודאי, ודאי דבר נכון מאוד. בסדר? זו נקודה מאוד חשובה, וכמובן מאוד מודרנית. מובן, כן, שלכל אחד יש את הייחודיות שלו, וכל אחד, אבל הוא לא פרט שהוא שבור מתוך המכלול. כמו צורכים שדיברנו כמה פעמים על תפיסות שמדברות רק על פרטים, על כדורי ביליארד שנעים בשולחן, ללא המכלול, ללא האחדות, ללא האחד, ללא הלבן, אלא רק צבעים, קליידוסקופיות, זוכרים? דיברנו את כל הדברים האלה הרבה פעמים. זה התפיסות שקוראים להם אולי אקזיסטנציאליות או פוסט-מודרניות. כלומר, כל התפיסות שמראות רק את הפרטים, את השברים של המציאות, ואומרים, זו המציאות, והרב קוק אומר, לא, זה בחינה של המציאות. יש את הצבעוניות, יש את הריבוי, יש את השפע וכולי, אבל כל זה הם גילויים של האור הלבן. של האחדות, של המרכזיות, של הכלליות. מובן? כל הזמן לשמור על שני הצדדים האלה. לא לוותר על אחד מהם. לא לוותר על הכללי ולא לוותר על הפרטי. וזה מאפיין את התורה של הרב קוק. הוא כל הזמן שומר על הזיקה הזאת שבין הפנים והחוץ. בסדר? בסדר. אז עכשיו בוא נראה את הפרטים. כן, גם דיברנו על זה, הזכרנו פעם האחרונה, כך מה שזה הדבר שלנו שתי דקות בסוף השיעור האחרון, אז אני אומר את זה שוב, שהנקודה המהירה הזאת היא גם מבחינה מסוימת, היא תמצית של כל הספירות העליונות, כמו ספירת מלכות, אבל היא גם התמצית של כל הדברים הטובים שנמצאים במרחב החשוך. ברור, היא נקודת מרכז של בין שני העולמות. כל העולם הנמוך כאילו בא אליה, כל העולם העליון מתנקז אליה. ולכן זאת נקודת מרכז, זאת נקודת מפגש של שני העולמות. זאת אומרת שציירתי פעם את שני ה... זוכרים את זה? לא, 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 אולי לא ציירתי את זה פה. טוב, אז אנחנו רוצים לורד. אין ברירה. אין כאן מישהו שיש לו איזה לורד בכיס?
הרב, יש שם אולי?
רגע, 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 חכה, חכה, אולי. לא. של מי הכיתה הזאת? לא של הרב אמנון?
לא, לא.
אבל יש כאן מישהו שיש לו את ה...
אולי זה בארון.
בוא נראה אולי את זה.
אנחנו נארון פה נעול.
נארון נעול. אני תמיד...
אני פה מדי עם דלוח?
אני תמיד הולך ל... כן,
כן. בסדר, אני אלף.
טוב. היום במכללות, בכל מיני מקומות נותנים למורים, ונותנים זה בכיס, וכבר לא שמים על הלוח, איך זה נעלם. אז בואו נעשה את זה בצורה כזאת. אנחנו תיארנו תמיד את זה. נראה לי שהדמיון שלכם יצטרך לעבוד שעות נוספות. אז אנחנו תיארנו את זה כמין מרחב, נכון? ונקודה, אני אצטרך את זה עכשיו מהצד. עכשיו, דיברנו גם על הספירות, זוכרים? כן?
שתי עולמות
תיאור. וכו' וכו'. בסדר, נצייר את זה עוד פעם, לא נורא. תמיד. אז אפשר לצייר את זה ככה, נכון שהן ירדות ומגיעות לספירת מלכות של נקודה מהירה, נכון?
אתה מלא דמיון, אני
אחפש. לא, 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 נו, זה בסדר, הנה, 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 אתה
רואה. רב את זה, אני מפעם.
לא, זה עולה הצילות, לא רואים אותו. בסדר. עכשיו, אפשר לצייר את זה, ואני אוהב יותר את הציור הזה, ונדמה שכבר ציירנו את זה פעם, לא משנה. אפשר לצייר את זה גם לא בצורה כזאת, למרות שזה גם טוב, כן? אלא לצייר גם כאילו העולם, העולמות העליונים, הם גם איזה סוג של... אתם רואים את זה, כן? הנה, הנה, תראה, רואים, רואים, זה עולם... כן, וכל העולם רואים, וכולם רואים את הקולות. אז כל העם. אז אתם רואים את העולם העליון, והעולם העליון, למה אני מצייר אותו לעליון? אני רוצה שתבינו כמה זה... מה העומק של העניין? לא מצאת. זה בסדר, זה הכל דמיון, זה הכל... עין לא ראתה אלוקים זולתך. אז תראו, מה שהעיגול הזה למעלה מייצג, הוא מייצג בעצם את התוך, אם אפשר לומר כך, את התוך הנסתר שבתוך העולם, בתוך המרחב, אתם מבינים? זה כאילו לקחנו את העולם, את המרחב הזה, וחילצנו ממנו את העולם העליון שמסתתר בו, וציירנו אותו פה למעלה, וזה יהיה פחות או יותר נגיד העולם העליון, האצילות וכו'. כשהוא הולך הוא מסתתר, לכן הוא מסתתר ויחד עם זה מתגלה. תזכרו את הכלל שמופיע בספרות הקבלה, מופיע אצל הארי כמה פעמים, שאומר הסתרה, אתם רואים, כן? זה ברור, עניין מוסתרת, היא גילוי. למה הסתרה היא גילוי? מכיוון, למה הסתרה היא גילוי? מכיוון שככל, ברגע שאתה בא עם משהו שהוא מאוד מאוד עמוק, אתה לא יכול להעביר אותו. וככל שאתה מצליח להמעיט אותו, אתה מסתיר אותו, על ידי זה זה מאפשר את ההתגלות של הרעיון. אז לכן, אנחנו מדברים פה על איזה מין ירידה כזאת, וזה מסתיים הציור, אבל זה לא נורא. ולכן זה העולם העליון, זה העולם התחתון. אז זה יהיה עולם העציות, נגיד. זה יהיה עולם החול. ופה יהיה לנו, איך נקרא לנקודה הזאת? מה קראנו לה? נקודה מהירה או? איך נקרא לנקודת המפגש בין העולמות? איפה נקודת המפגש בין העולמות, העולם העליון התחתון? ספירת מלכות, כן. אבל איפה היא באה בעולם שלנו לבית ביטול? איפה בעולם? בעולם פיזית. איפה זה יופיע? ארץ ישראל או יותר מזה? קודש הקודשים. למה קודש הקודשים? יש לך שני קרובים. שני הקרובים מייצגים את המפגש של האלוקי עם האנושי. כלומר, עם העולם העליון ועולם התחתון. זה המפגש של שני הקרובים. ואני רוצה לומר לכם, מבחינה ציורית, זה דבר מאוד מאוד יפה. זה אומר שפה בנקודה הזאת קרה משהו ממשי, קרתה התגלות. כלומר, הנסתר שפה, שהוא זה, הצליח, אפשר לסיים אותו כאן מלמטה, כאילו בקע, עבר את כל הקליפות, והצליח לבקוע ולהגיע. במונחים של שיעור שאדם נותן, כן? אז המורה נגיד רוצה להגיד איזה רעיון, הוא אומר את הרעיון, אף אחד לא מבין. הוא אומר, טוב, טוב, חבר'ה, אני אגיד לכם איזה משהו, רוצה להוריד את זה קצת, אנשים מתחילים משהו, וכו' וכו'. בסוף הוא אומר את זה באיזושהי צורה, וכולם אומרים, הרגע הזה, הרגע הזה שהבנתי, אנחנו קוראים לזה נפילת האסימון, זה מאוד יפה הרעיון הזה, נפל האסימון, הרגע הזה הוא רגע, הוא הרגע, הוא המפגש פה, בין שני עולם. אפשר לקרוא זה הדלקת הניצוץ, בדיוק. הדלקת הניצוץ, משהו מהאינסוף, משהו מהאינסוף, בקע את לתוך הסופי ומתגלה בו. בא בו לידי ביטוי, בא בו לידי ביטוי. הוא נראה, הוא נתפס, הוא מוכל, הוא מתחיל להחיות. עכשיו, כל אדם עם עצמו גם יכול להגיע למצב הזה, נכון? לכל אחד מאיתנו יש עולם חיי הנפש הרגילים, נכון? יש בנו איזה נקודת עצמיות, בקשת האני העצמי, זאת נקודת העצמיות, נכון? שהיא הנקודה של המפגש של העצמי שלי, של האני שלי, עם האינסוף. זאת אומרת, זאת הנקודה של החיות, של ה... כאן באמת קורה הדבר האמיתי. ולכן, ברגע שאדם מגלה את עצמיותו, בעצם הוא גילה את נקודת החיבור. מה זה גילה? הוא מרגיש את ההתחיות, הוא מרגיש את נקודת החיבור שלו עם האינסוף. באותו רגע, באותו רגע, הוא מתחיה, הוא חי. אדם שאומר, אין לי עצמיות. אדם, לפעמים אדם יכול להרגיש דבר כזה. אין לי עצמיות, אני לא מרגיש את העצמי שלי. אז זה אדם שהנקודה הזאת, הקרוב הפנימי שלו, לא משוחח עם הקרוב העליון. הבנתם? יש שם איזה מין מחסום. אין לי את העצמי שלי. מה, איך יתנהג אדם כזה, לדעתכם? יואב, עברתי לקוסטי. איך יתגר, איך יתנהג אדם כזה? איך יתנהג אדם כזה? זה הבלי סוכר. אולי. נו? איך יתנהג?
יקר לאחרים גם.
רגע, רגע, רצת מהר? איך מתנהג אדם כזה?
כדי להגיד
נפגש
או
אחר
נפגש.
אין לו. אין לו. מה?
הוא יהיה חולי.
מה הוא?
הוא יהיה חולי.
מה זה חולי במובן של חיי הנפש? חולי. כי זה לא חולי. כי אתה יודע שזה חולם מלא לא הופך להיות קובוץ. רק חולם חסר הופך להיות קובוץ בשיר. זה דבר נורא חשוב להכיר. לכן לא אומרים חוף חופים, זה טוב, אלא חוף חופים. אבל אתה אומר דוב דובים. דוב ככותב וחולם חסר. דוב דובים וחוף חופים. זה יהיה הסימן. אוקיי?
אם כבר בנושא של חולם, איך אומרים רוב ברבים על פי זה?
רוב, לא, שם זה רבים, שם זה בכלל, זה לא שייך לקבוצת המילים הזאת. או שהופך לאור, או שהופך לאור, זה תמיד החולם החסר. ויש לזה פשוט היסטוריה למילה הזאת, ולאות הזאת, ולמהלך הזה.
טוב, אז
זה
חולי.
מה?
חולי.
אז
הוא יהיה חולי.
מה זה חולי? מה זה, בחיי הנפש להיות חולי, אדם חולי? שאין לו מה. החסר.
פוק.
אוקיי. זה נכון, זה נכון מאוד. מה עוד? איך הוא מתנהג?
אדיש.
מה זה?
אדיש.
אדיש, מעניין. אני לא חשבתי כיוון הזה, זה יכול להיות נכון. למה הוא אדיש? אם אני לא חשבתי על הכיוון הזה. אדיש במובן הזה שמה, שום דבר כאילו לא נוגע בו. לא, כאילו, משהו לא חי, משהו כאילו. יפה, לא, לא חשבתי על הכיוון הזה. יפה, מה עוד?
גם לא מתנהג לחברה בצורה תקינה.
מה יקרה כשהוא לא מתקיים להתנהג לחברה? למה? איך הוא יתנהג?
בצורה מעובדת.
מה?
בגלל זה.
התנקרות. זרות אתה אומר. למה זרות?
האחרים,
למה הוא לא רואה את האחרים? למה הוא לא רואה את עצמו? נכון. רגע, זה מעבר לא כל כך, אתם קפצתם שלב, זה נכון. אדם שלא רואה את עצמו, זאת אומרת, מה זה לא רואה?
אין לו את המקום.
נכון, נכון. אין לו את המקום. שימו לב למקום, אין לו את תחושת המקום והעצמיות, אז הוא גם לא יכול לראות את המקום ואת העצמיות של האחר. זאת נקודה מאוד נכונה. מה עוד, איך, מה יהיה בהתנהגות שלו, של אדם כזה?
קצת מאובן, הוא לא יודע בדיוק לאן ללכת.
בלבול. כלומר, חוסר
ביטחון עצמי.
חוסר ביטחון, חוסר המצפן. חוסר המצפן הפנימי. למה? כי בעצם, אולי זה נכון, אולי זה נכון, אולי זה נכון, אתה לא יודע. עכשיו, כשיש לאדם את העצמיות, אז יש לו משהו פנימי שאומר לו, לא. כיוון, יש לו משהו פנימי שאומר לו לא. כן?
הוא מתנסה כזה, הוא מנסה כאילו...
שאני מתנסה?
כן, נראה לי כאילו...
למה הוא מתנסה?
כי הוא רוצה... עדיין, אדם יכול... רוצה להרגיש שיש לו איזשהו משמעות.
יפה. זאת אומרת, ולכן הוא צריך, וכיוון שחסר משהו פנימי, אז אתה צריך לקבל כל הזמן אישור מבחוץ.
כן.
אתה צריך לקבל כל הזמן את החיזוק מבחוץ, אז זה ממשהו מוחצן כזה, נכון?
זה סימפטום אפשרי, זה לא חייב.
מה, מה?
זה סימפטום אפשרי.
סימפטום אפשרי, בסדר. יש קטע מאוד יפה שהרב קוק, בעזרת השם נלמד אותו, על התחושה הזאת שאתה בדיוק ביטאת, על איזה מין תחושה של כל הזמן להיות למעלה, מכיוון שיהיה לך משהו פנימי, אני חושב שיש לך משהו פנימי. אתה לא צריך את האישור מבחוץ, אתה לא צריך שכולם יקומו בשבילך. מה אתה עושה יקום בשבילך? שיקומו, שישבו, מה אכפת לך? נכון?
תראו, בסופו של דבר, אם אתה צריך את האישור מבחוץ תמיד, נראה לי אתה כן מרגיש באיזשהו מובן די לבד.
זאת אומרת, זו תחושה של
בדידות. כן.
זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, אדם זה גם דבר מעניין, שאדם שלא עצמית יש לו בדידות. זאת אומרת, הוא... אין לו משהו שממלא אותו מבפנים, ומעניק לו את ההתחיות ואת ה... את ה... את האחדות הזאת. הוא פורד באמת. אין לו משהו שמחבר אותו. אני חשבתי על עוד איזה מרכיב. זה יפה מאוד. כל הדברים שאתם אומרים, אני חושב שזה נכון. אני גם מקבל את מה שאתה אומר, שזה אופציה. זה לא חייב להיות שאותו אדם יהיה כל הדברים, אבל זה אופציונלי. יכול להיות שברגע שיש לך את נקודת המרכז הזאת, תראו, קודם כל אני רוצה להגיד לכם שיש מושג אצל ויניקוט, פסיכולוג הבריטי, מאוד חשוב, שמדבר על אני אמיתי ואני מזויף. ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לתוך הפרשייה המעניינת הזאת, מה זה בדיוק האני האמיתי ואני המזויף. אבל בגדול, אני האמיתי זה מקביל פחות או יותר לעצמיות הזאת. הוא לא מדבר על אינסוף וכן הלאה, הוא בכלל מונחים שלו חילונים לגמרי. אבל יש לו איזה משהו שאמיתי שיש באדם, ואצל הפסיכולוגים, אתם צריכים לדעת, אצל, לא יהיה אצל כולם, אבל אצל חלק מהם, אצל חלק, אני קורא לזה אנשים ששייכים לקרות של קריטריונים בהתקשרות, נקודת ההתחיות, החיבור הזה, אין להם את האינסוף, כמו שציירנו למעלה, נכון? אין את האינסוף הזה שמשם מבעים. כי בכלל זה לא הקשר דתי, אלא הקשר פסיכולוגי. מי מעניק, אולי אתם תגידו, את הנקודת האינסופיות לאדם?
אהבה.
אהבה של?
אדם מזולת.
מה?
זאת אומרת, החיפור של אדם לחברה שהיא...
נכון, שם, מלא, אבל איפה זה מתחיל?
מגילו, אמא, או אשר.
נכון, נכון, לא, האישה זה כבר דבר מאוד בוגר, זה תמיד מתחיל מהתינוקות, מהילקות, ממי שמגדל. בזה, בזה שמגדל את הילד בתקופה הראשונה, בתקופה הראשונה. זה מה שחשוב, תדעו לכם, זה נורא מעניין. הם מאוד מייחסים חשיבות לתקופה הראשונה. מה שאנחנו חושבים שהתינוק הזה כל הזמן הולך לישן, הוא לא רואה שום דבר ולא מרגיש כלום, זה לא נכון. הם טוענים שהשנה הראשונה, או אני לא יודע בדיוק שנה וכו', התקופה הראשונה היא מאוד חשובה. הוא יוצר איזה משהו. כלומר, הוא בעצם מקבל את המקום שלו, את החיות שלו, מהאימא. עכשיו, אנחנו היינו אומרים שהאימא בהקשר הזה, זה הקדוש ברוך הוא. זה האינסוף. זאת אומרת, נכון, כי אבי יעזבוני והשם יאספני. זאת אומרת, במובן המטאפיזי, אתה לא יכול להישאר בדבר פסיכולוגי, לומר, יש תינוק, יש אימא, האימא נותנת לך את הביטוי, שזה נכון. פרויד אמר, אמא שלי נתנה לי את הביטחון, לכן יכולתי לעמוד מול כולם, שכולם ביקרו אותו, ואמרו לו שמה שאומר זה שטויות וזה, הוא היה צריך להילחם עם כל העולם, והביטחון שאמא שלי נתנה לי. זאת אומרת, יש דבר כזה שההורה, כן? ההורה או המגדל, לפעמים זה לא גבורה, כל מיני אופציה, כל מי שזה יהיה, שמעניק את האהבה ואת הקשר, וזה נכון, הראשוני, זה הדבר שמעניק את הנקודה, את נקודה הראשונה. אז ברמה המטאפיזית, נגיד הרב קוק יאמר, האמא במובן, האבא במובן הרחב והעמוק, זה האלוקי, שהוא מעניק את המקום המוחלט, את היסוד הזה של המוחלט. אז אני חשבתי לומר, זה העצמי האמיתי, העצמי המזויף, זה אצל ויניקוט, זה כל מה שאתה יוצר את הזיקה עם הסביב. כן? עכשיו, מה שקורה, הוא אומר דבר נורא מעניין, למי שיש לו אני מזויף, חזק מדי, ואני אמיתי, עצמי אמיתי, הוא חלש, אז יוצא שהוא כל הזמן, המרכז שלו זה מערכת היחסים עם החוץ. בעוד שהעולם הפנימי שלו יותר מרוקן. ואז אדם כזה הוא מאוד מאוד מושפע חוץ, נכון? נכון? הוא נורא רוצה להתאים את עצמו, הוא נורא רוצה להגיב לסביבה, הוא יהיה מתאים את עצמו בצורה מוגזמת. הבנתם? וזה אדם כזה שמתאים את עצמו בצורה מוגזמת, הוא מרגיש הרבה פעמים אחר כך תחושה לא נוחה, כי כאילו, ומה אני חושב? ומה אני? כל הזמן רק מתאים את עצמו. זה המזויף הרגלוי עכשיו, אבל מה שוויניקוט מוסיף זה דבר מאוד מעניין, שמאוד חשוב שיהיה אני מזויף. המזויף, זה לא בדיוק אמרה מזויף, אלא אני מוחצן כזה. למה? False self, כמה קורא לזה. הוא אומר, למה חשוב? כי אם אדם יש לו רק איזה עצמי אמיתי, מה יקרה לו? איך הוא יתנהג?
הוא יהיה מנותק מהסביבה.
כלומר, נכון, מה יקרה? טיפוס כזה, מה יקרה איתו? נכון. הוא אדם לא חברתי. הוא יכול פתאום להגיד לאנשים בפנים, הוא כל כך אמיתי, הוא אומר לו, אתה אידיוט. ככה אתם מדברים, מה זה פועל? תגיד לו, אתה אידיוט. אתה צריך להגיד לו את זה בצורה יותר עדינה, כן? אתה צריך להגיד לו את זה בעדינות, נכון? צריך להגיד לו את זה בצורה, נכון? אז זאת אומרת, צריך לדעת שיהיה גם את האני. כלומר, צריך, המערכת המתקשרת עם הסביבה חייבת להיות, אבל אסור לה להיות מרכז העניינים. כי צריך שיהיה אותו מרכז שאנחנו נקרא לו. הנקודה המאירה או נקודת העצמיות או אותה ספירת מלכות שהיא נקודת החיבור שבין העולם העליון לעולם התחתון או בין העולם הנסתר והעולם הנגלה, נכון? תמיד זאת הנקודה, וכנסת ישראל היא הבחינה הזאת. עם ישראל מייצג בעולם את כנסת ישראל. עם ישראל במובן האנושות, במובן של האנושות, מייצג את כנסת ישראל. עכשיו תראו, זאת אמירה מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד מיוחדת, כי בעצם היא לוקחת רעיונות מטאפיזיים וקושרת אותם לתוך רעיונות חברתיים, כי עם הוא מושג חברתי, הוא לא מושג מטאפיזי. אני לא יודע, יכול להיות שיגידו שכן, מי שיגיד שכן, כן, אבל על פניו, אתה אומר, לא יודע, עמים נוצרים, עמים קיימים, לא יודע מה, כך וכך. בא הרב קוק ואומר, לא, כנסת ישראל היא לא רק מוצר חברתי שקרה כתוצאה מתהליכים היסטוריים, אנתרופולוגיים, תרבותיים וכן הלאה וכן הלאה, אלא זאת יחידה שהיא חברתית, זאת קבוצת אנשים, יש לה, היא פועלת בתוך מערכת של עמים, לאומיות וכו' וכו', אבל באמת בתוך תוכה היא ייצוג מטאפיזי. ולכן היא תהיה שונה מבחינת הרב קור. משאר העמים האחרים. זאת נקודה מאוד חשובה. הרב קוק מחשיב את העמים האחרים. הרב קוק הוא לא חושב שיש מקום לביטול העמים, לפחות בשלב הזה. הוא אומר לה, תדבוי, בתעמים, לא יודע. אבל הרעיון הוא שלמה צריך את העמים השונים? על פניו, למה?
כל אחד בתפקידו.
נכון, כל אחד, יש לו צבע, כל אחד נותן משהו, כל אחד תורם משהו, למה לה? אתם מכירים, זוכרים את השיר הזה של ג'ון לנון, Imagine, זוכרים אותו? כן? עכשיו, מה הוא אומר שם? אז פעם, בחוברת של, מה זה היה?
מוטי קדר כתב על זה.
מי כתב?
מוטי קדר, נראה לי.
זה היה מוטי קדר, מישהו כתב נגד ג'ון לנון. מה הוא?
התחלת,
נראה לי. התחלת זה, זוכר, לא קצת בשלם, התחלת משהו כזה. והוא טען שהרעיון של ג'ון לנון לא כל כך מוצלח, מכיוון שאם כל האנשים יהיו יחד, כולם ידברו כאותה שפה וכו' וכו', יהיה איזה מין פשטוש של הייחודיות והצבעוניות והתרבותיות, הרב תרבותיות ורב גוניות שאנחנו מוצאים בתוך המציאות, והכל יהפך להיות מין דבר אחד. אגב, אנחנו מוצאים את הבעיה הזאת, טוענים שיש בעיות כאלה כאשר התרבות המערבית היא חודרת, או אמריקאית נאמר או משהו כזה, חודרת לכל מיני מקומות, ואז יוצר טשטוש וביטול של התרבויות המקומיות, ואז יש בזה בעיה ממש ממש גדולה. בכל אופן, הוא טען שצריך להיות צבעוניות וחשוב שיהיו הדברים האלה. כמובן שיש בעיה מאוד גדולה ברגע שאתה מפאר את הצבעוניות ואת הייחודיות, שלא יגיע מה שקרה, מה שתיארנו בשיעור הקודם, בעיה שלאומיות הופכת ללאומנות, לפשיזם, לשנאה, לפגיעה וכן הלאה. כלומר, הדברים פה הם מאוד מאוד צריכים את האיזון שלהם. בסדר? אז אנחנו דברים ככה, צריך את הנקודה המהירה, צריך את נקודת החיבור הזאת למקור האינסופי. בכל אחד ואחד יש את הנקודה המהירה. כנסת ישראל היא הבחינה של הנקודה שמופיעה בין העמים. מובן? זאת הבחינה. בכל מערכת אני אחפש את הנקודה המהירה. אז אם נאמר שקודש הקודשים הוא הנקודה המהירה נגיד בעולם, כנסת ישראל בחברה, דיברנו על השבת, שיש בה איזה נקודה, יש בחינה של נקודה מהירה למי החול וכו' וכו'. תמיד אנחנו נחפש איזה מקום שהוא נקודת ההתחיות, שהיא נקודה מרכזית, שממנה הכל שופע. מה מייחד תמיד את הנקודה הזאת? שהיא גם מרכזית, אחדותית, אבל שהיא גם נבדלת. זוכרים? דיברנו על העניין של הנבדלות. למה חשוב להבדיל אותה? למה חשוב להבדיל אותה?
שלא תרד...
שלא מה? שלא תרד ל...
לרמה של של המרחב.
בדיוק. עכשיו, היא חייבת לשמור על עצמה. עכשיו, שימו לב כמה זה עדין. כי אם אתה מבדיל אותה לגמרי, היא כבר לא יכולה להשפיע. ולהיות מושפעת. זאת אומרת, לא יכולה להיות באינטראקציה. אם אתה שומר על קרבה, אתה מטשטש את ההבדלים, אתה מאבד את המקום המיוחד. ולכן צריך פה לשמור על נבדלות, אבל לא על נפרדות. וזה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. כי איך אתה שומר על זיקה שבין הקודש והחול, בין הנקודה לבין המרחב, או בין תמיד, איך אתה שומר על הזיקות בין המקומות, כאשר אתה רוצה לשמור גם על הייחודיות, גם על הנבדלות, וגם על זיקת הגומלין בין העולמות. בסדר? אתם מובנים? בסדר גמור. אז אם כן, הוא מדבר ככה. אין לך תנועה בעולם שלא תמצא דוגמתה בישראל, ואמונתה וכו'. עכשיו תראו, יש איזו אנקדוטה נחמדה על הסיפור, על הדבר הזה גם. הרב קוק ממש ממש התכוון לזה. זאת אומרת, הוא באמת חשב שכל מה שאתה תמצא בעמי, תמיד תמצא משהו כזה בישראל. ויש איזה סיפור, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, שהוא פעם פגש את איינשטיין, הזכרתי את זה, שהוא פגש את איינשטיין. איינשטיין היה בארץ, כנראה בשנות ה-30, בביקור, והרב קוק פגש אותו. ומישהו תיאר את הפגישה ביניהם. אז הוא אומר, שהרב קוק אומר לו, אתה יודע ש... היה אותי באיזה שפה הם דיברו?
יידיש.
איינשטיין זה יידיש. השלימו עם ידיים, עם הידיים ככה דיברו משהו. בקיצור, הוא אומר לו, אתה יודע, אתה יודע שהרעיון הזה של הזמן היחסי כבר מופיע אצלנו במקורות. איינשטיין כמובן הופתע ביותר, כן, איך יכול להיות איזה מושג כל כך פנטסטי שהזמן הוא לא מוחלט? הרי אנחנו רגילים, החשיבה שלנו מאוד, היום לא יכולים לקלוט את זה בכלל, שהזמן משתנה בעקבות מהירות וכן הלאה, כלומר, זה דברים שקשה לקבל אותם. אז הוא אומר לו, איפה זה כתוב? אז הוא אומר לו, יש איזה ספר קבלה שכתוב בו שכל נשמה יש לה את הזמן שלה. לכל נשמה יש את הזמן שלה. זאת אומרת, הנה הוכחה שהזמנים הם יחסיים והם לא מוחלטים, לכל זמן יש לה את הזמן שלה. עכשיו, זה נשמע כמו וורד, נכון? הגיעו הרב קוק, אומר לו, אתה יודע, אבל המצד, זה נשמע כמו כזה, אני לא רוצה לומר בדיחה, זה לא בדיחה, אבל קוראים לזה על דרך ה... לא על הצעה, יש לזה, אני יודע, יש לזה איזה ביטוי כזה, זה לא על הצעה, זה...
שינון.
משהו כזה, לא יודע, יש איזה מילה כזאת. אבל אני חושב שכשהרב קוק אמר את זה, לא, זה לא היה לגמרי בחיוך, לא לגמרי בחיוך. עכשיו, באיזשהו מקום הוא לקח את זה ברצינות. כלומר, באמת חשב שגרעיניות, כמובן שהרעיון הזה שמופיע באיזה ספר קבלה, הוא חסר כל ערך במובן הפיזיקלי, אני יכול לעשות עם זה משהו. ולכן כמובן צריך את הפיתוח של הדברים וכל. אבל בכל אופן, הופיע משהו. ואני חושב שהרבו ראה בזה משהו עקרוני, שיש בתוך המחשבות הישראליות, במקור, תמיד יש איזה גרעינים של הגרעין נמצא, יש איזה רעיון שהגרעין נמצא. ואני רוצה להבדיל את זה בין זה לבין רעיון שמופיע בימי הביניים. אני מאיר את זה, לא נכנס אליו ממש בצורה רצינית, אני רק פותח לכם איזה דלת לרעיון אחר שמסתובב אצל ההוגים שלנו בימי הביניים. והרעיון הזה אומר כך: איך אני יכול לקחת רעיונות מפילוסופים זרים, אז לא הדתות זרות אלא בעיקר מפילוסופים אחרים? מה אנו רבים, גם ריהל, רמב"ם וכולי, הרבה ענו את התשובה הזאת. הם אמרו, תדע לך, הרעיונות שמסתובבים שם היו פעם אצלנו ונשכחו מאיתנו בגלויות, ואנחנו רק מחזירים את האבדה לבטלה. ראיתם, זה הרעיון מאוד מעניין, וזה נותן לגיטימיות, להשתמש ברעיונות שבאים מהמרחב. במובן? עכשיו תשימו לב איך הרעיון הזה משתנה אצל הרב קוק. הוא לא אומר הרעיון הזה היה פעם אצלי, אנחנו פעם אמרנו את תורת היחסות ושכחנו, בא מישהו מבחוץ, טוב במקרה הוא יהודי אבל לא משנה, נתעלם מזה, וחשף לנו, החזיר לנו את העבדה הזאת, אלא הוא אומר זה נמצא בגרעיניות, משהו גרעיני נמצא במקור האלוקי, נמצא אצלנו, אבל זה אצלנו נשאר רק בצורה מאוד מאוד בוסרית ומאוד עוברית. זה יוצא החוצה, זה מתפתח, מקבל את המקום שלו, ואז זה בא אלינו. עכשיו, ברגע שזה יוצא החוצה, יש לו גם התפתחות, אבל גם חשש להיפרדות, אז השיבה והזיקה אלינו שומרת גם על האחדות וגם על ה... בסדר, כמובן.
לא אומרת רק על רעיונות פיזיקליים, אבל...
לא, אומר זה בעיקר רעיונות מטאפיזיים. בעיקר, אומר דתות, אומר תמצית מסולה, תנועה בעולם.
שם הוא לא יקבל את הרעיונות כמו שהם.
נכון, לא, לא, אף פעם, הוא לא יקבל רעיון כפה שהוא. תמיד יעשה לו איזה תהליך של איבוד. תראו, אני חושב שרב קוק אמר את הדברים האלה, שנייה, אני חושב שרב קוק אמר את הדברים האלה בעיקר על אידיאלים שהסתובבו בזמנו, כמו סוציאליזם וכולי. כלומר, רעיונות, אידאות, שרב קוק מצד אחד אומר הן יפות, אבל תמיד הוא אומר, הן לא מספיקות. האידאות האלה, הרעיונות האלה לא מספיקים. כן? תמיד הוא מצד אחד מעריך את הדברים, מצד שני הוא אומר, תשמע, זה לא מספיק, או זה חלקי. צריך תמיד לקשור את זה בצורה יותר רחבה. הלאומיות למשל, רעיון מצוין, אבל צריך לקשור את זה. הסוציאליזם יכול להיות רעיון מצוין, אבל הוא רק חלק. אתה לא יכול לתקן את העולם רק במישור מה שקוראים הוריזונטלי, זאת אומרת, רק במישור של בן אדם לחברו. תמיד צריך שיהיה המישור האלוקי, הוורטיקלי, זאת אומרת, תמיד צריך הכל לבוא מעולם עליון. אף פעם זה, התיקון עולם לעולם לא יוכל להסתפק אך ורק בתיקון של כאילו רק בן אדם לחברו. המוסר, תזכרו את העיקרון, זה כמה שכמה עקרונות שרב קוק חוזר עליהם. המוסר לעולם לא יעמוד בלא מקורו האלוקי. תמיד הוא חוזר על זה. זאת אומרת, תמיד חייבים לזכור שהתפיסה המטאפיזית האלוקית היא המעניקה את המוקד ואת הדבר לכל לכל הדברים האחרים. בסדר? כן, בבקשה, גילה, אתה עשית משהו?
כן, סתם. שאלה יסודית,
בלי קשה.
קודם אמרת שעמים לדעתך זה חברתי ולא מטאפיזם, נכון? עמים, עמים. כן. איך אתה יכול לייחס תפקיד לכל עם ספציפי? לא יודע. ביזמורק בא, חיבר את כל הגרמנים, ואתה אומר, תפקיד של הגרמנים זה לעשות עצם של השקיעים. מיוחד להם, הרי כל אחד יכול להיות היום אמריקאי, אחד צרפתי. דבר שני, אני לא הבנתי את הצורך של לימון ש... כאילו, הצורך להגיד שאצלנו הכל ואצלנו זה נמצא ואנחנו מהירים ושופעים וזה. למה להגיד שגם לנו יש תפקיד בנוסף לרשימת תפקידים שיש בעולם, כאילו לא...
תראה, לגבי השאלה הראשונה, אני חושב, אני מתלבט האם הרב קוק חשב שבהעמים יש להם מעמד מטאפיזי או רק מעמד חברתי. כי מצד אחד הוא אומר שכל עם תורם וכן הלאה וכן הלאה, מצד שני הוא אומר לעתיד לבוא אולי לא יהיה צורך בעמים אלא רק עם ישראל יישאר עם ישראל באיזושהי צורה וכו'. אז יש פה כאילו איזה מין אמירה לכאן ולכאן, בקטע שמופיע למטה, בקטע שמופיע למטה פה, שהבאתי אותו הוא לקוח דווקא מחלק אחר בספר אורות, משמע שזה לא מטאפיזי, אלא יותר חברתי. כן? אבל במקומות אחרים, יש לזה, כאילו, כלומר, יש לזה איזה משמעות יותר גבוהה, מאשר איזה אירוע שקרה, שכמה עמים, אנשים התקבצו יחד ויצרו. אני מתלבט לגבי הנקודה הזאת, לגבי העמים. אז זאת שאלה. זאת שאלה. עכשיו, אני נוטה אישית, אני הייתי נוטה לה כאילו כן המטאפיזי, זאת אומרת שכל עם יש לו איזה צבע, יש לו איזה איחור, כל עם תורם אולי משהו שם. אני הייתי נוטה לזה, אבל לא יודע, היום זה, בוא נגיד ככה, זה לא היום הולך בה, זה לא אווירת התקופה שלנו היום. אווירת התקופה, כן, מה שנקרא רוח התקופה שלנו, דיברנו על הצייד גייס, כן. אווירת התקופה שלנו היא לא שהעמים יש משהו מטאפיזי, זה מייחד את הרעיונות של המאה ה-20. בסוף המאה ה-20 וראשית המאה ה-21 אנשים רואים את זה יותר כמו מכבי נס ציונה. אתה מבין? עכשיו נגיד נס ציונה אין בה איזה משהו מטאפיזי יחסית לראשון, עם כל הכבוד. בסדר, נס ציונה, בסדר, אז אתה גר בנס ציונה ואחר אתה אומר לראשון, מה קרה? לא קרה שום דבר. אתה לא אומר וואו, עברת מנס ציונה עברת לראשון. רק אולי הם היו שתי קבוצות כדורגל מקורפות. אני יודע, הקאבי והפועל. הפועל זה אותה עיר, אבל נגיד איזה... אז אתה עוברת משהו, יצא, אתה חייב לעבור שינוי מטאפיזי כי עברת קבוצת כדורגל. אבל באופן כללי זה משהו חברתי. נו, העירייה הזאת מורידה את הזבל מפה. העירייה הזאת מוציאה משם. זה הצבע אשר מכוניות אל כחול הירוק. הנטייה היום לכל העניין של הלאומיות לייחס לו משהו כמו עירייה. אז יש עיריית אשקלון, יש מנהל בארצות הברית, יש מנהל, בואו לא נעשה מזה עניין. עכשיו אני אומר, זה מה שהופיע כאילו ברוח התקופה. למעשה אנחנו יודעים שזה לא כך. בשטח, אני חושב, כל אחד מכם צריך להגיד מה הוא מרגיש. אני אומר שדווקא האירועים שקרו בשנים, ואמר, דיברתי על זה בשביל ראש עוד קודם, האירועים שקרו בשנים האחרונות, הם לא אומרים זה עיריית נס ציונה. תראה את הצ'צ'נים, נס ציונה, או ה... אני יודע מה, בקנדה, איך זה נקרא שם?
קויבק.
מה?
קויבק.
קויבק. כל הצרפתים שם, שנלחמים. תשמע, אדם שכל הדבר לעבור מהעיר הזאת לעיר הזאת, הוא לא ילחם על זה, הוא לא... זה לא רציני העניין הזה, להגיד, עזוב חבר'ה, מה אכפת לכם? ביני ובינך, מה הייתי? זה לא נכון. כנראה, כשרב קוקו אומר שיש את הרעיון של הלאומיות, זוכרים שדיברנו, הלאומיות, הליברליות והדתיות של שלושה מרכיבים של רוח האדם טרי, כנראה שזה דבר חזק מאוד. זה חזק מאוד. אי אפשר לבוא לתשתש ולזרות מתחת לשולחן. לכן, אני אישית חושב שהרעיונות המתשתשים את הלאומיות כל כך, אולי מפה, אמרתי, אולי מפה לתחילת עולם השנייה, שכל אחר ששו מהפשיזם, אבל אז יכול להיות שזה מאוד מאוד יתחזק. בסך הכל אני חושב שלאומיות כנראה, יש לה תוך מספיק טוב, אנחנו צריכים להתפלל. שהיא לא תהפוך להיות שוב למשהו גס ואלים ואכזרי וקשה ומתשטש ומתשטש את הפרט, כל הדברים הרעים שנלווים ללאומיות ולאומנות, ואנחנו יודעים שיש בזה רעה חולה. אתם יודעים שעמוס עוז כתב פעם ספר שנקרא פה ושם ארץ ישראל. הוא מתאר שם תיאור או משהו כזה ב-82, הוא הסתובב בכל מיני מקומות ודיבר עם האנשים והוא מדווח על זה, מה הוא אמר להם, הם אמרו לו. ואז הוא נותן איזה מין שיחה באופרה. הוא אומר שם, תראו, אני הייתי מבטל בכלל על העמים. אני חושב שהעמים הביאו, המושג עמים יצא רק בעיות. ורק מלחמות. ורק, זה לא מביא דברים טובים. אבל מה, אני לא הולך להיות הפרייר שהולך להגיד, אני מבטר על העם שלי. קודם כל שהם יבטרו אחרי זה בניגש של הטבע. אז זאת אמירה. מעניינת, שוב. מה זה יותר על העמים? זה בכלל רלוונטי. זה נשמע כמו איזה מין רעיון כזה ש...
זה מה שהם עושים גם באירופה, לא? זה מה
שמה שהם ניסו לעשות באירופה.
זאת השאלה.
זה חלק מן העולם של ההתרבות הימנית באירופה.
נכון. עכשיו תראה, אני תוהה האם העניין של האיחוד האירופי עמד מאחוריו אגב הטיאולוגיה שבאמת השתמש. אני לא יודע. או שהם אמרו לו, אנחנו ניצור איזשהו מבנה מדיני, פוליטי וכו', אחים, אבל שכל אחד ישמור על ייחודו. תראה למשל, בשוויץ, נכון? יש שם כמה קבוצות, מדינה אחת, אבל יש שם איזה ייחודיות שלהם. אני לא יודע באמת, אני... מה קורה באירופה שקשה לדעת, ולא כל אירופה. יש גם עוד עמים, יש עוד מקומות, העולם הוא רחב, יש... אני לא יודע. אלה דברים שצריכים עוד... הזמן יגיד את שלא, ואני יכול להגיד לכם שאת השיעור הזה אני נותן כבר 20 שנה בערך, יותר אולי, לא בדיוק במתכונתו הנוכחית כמובן, גם לא עם אותם תלמידים כמו שאתם מניחים, ואני יכול להגיד לכם שהשיעור הזה ממש משתנה, אחד השיעורים היחידים שמשתנה כל הזמן, זאת אומרת, אני ממש מרגיש שהשיעור הזה נתתי לפני 20 שנה, הוא היה אחר לגמרי, האווירה הייתה לגמרי ראשונה,
והיום... זה מתקרב יותר לקראת מה שהרב קוק כתב? זאת אומרת, הרב מוצא שיותר הרב קוק
אני מופתע, אני רוצה לומר לך, מאז הפירוק של ברית המועצות, אני מופתע לגלות שהלאומיות היא מרימה ראש. אני חשבתי שהלאומיות היא כאילו, לא יודע, זה רעיונות יפים, עם בעייתיים ויפים, וכל הבעיות שלהם. והרב קוק רואה את זה בצד היפה שלהם. והמציאות הייתה בצד המכוער שלהם לצערנו. אז הרעיון הזה הולך ונעלם, אני יודע, משהו כזה. והיום אני ממש לא מרגיש כך. אני אומר, זה מה שאני מרגיש, אבל אין לי מושג, יכול להיות שבואו, שאתם תיתנו את השיעור הזה בעוד 20 שנה, 30 שנה, ואתם שוב תציגו את זה באיזה ראייה אחרת, פנים אחרות, תחושות אחרות, קשה לדעת. זה דבר שכל הזמן עובר, לפחות, באמת, ב-30, בעשרות שנים עוברות, עובר שינויים משמעותיים, הייתי אומר, באמת, באווירת התקופה, באווירת התקופה ביחס ללאומיות, ואני רק אומר, אם הלאומיות הולכת ומתחזקת, אנחנו צריכים לתמיד להיות מאוד 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 זהירים, בנקודה של העלים. עכשיו, לגבי השאלה השנייה שגילד שאלת, תראה, אני לא חושב שרב קוק מחפש פה לטפוח לעצמו על השכם ולהגיד, כולם עמים, כל אחד צבע ירוק, צהוב, ירוק, לבן, כחול וזה. אני הלבן, בואו תסתכלו עליי. משהו כזה. אני חושב שזה בכלל לא משהו אישי. אני חושב, אם אני מביא את הרב קוק, שהוא מאמין שכנסת ישראל מייצגת בעולם את האלוקי בצורה הנגיעה שלו. וזה בעצם מה שהוא כל הזמן רוצה לומר. בקטן תסתכלו בטור השמאלי של הדף שלפניכם, על כנסת ישראל לית לה מגרמה כלום. הביטוי הזה לית לה מגרמה כלום, זה אומר שמישהו מנקשר לספירה הזאת למקום הזה, הוא לא בעצם האור הלבן, אלא יש לו איזו שקיפות מסוימת. וכאילו אתה אספקלריה שקופה, זכוכית שקופה. והשקיפות מייצגת את האלוקים בעולם, ולכן הרב קוק כל הקטע של עם ישראל זה היה בגלל העניין של האמונה. זאת אומרת, הוא אומר, עם ישראל מביא לעולם את האמונה באל אחד, באלוקים אחד, באחדות, ובתיקון, ובעלאה, וכולי, והכל הכל חייב להיות לבוא ממקום מאוד מאוד נקי. לכן אתה לא יכול להיות עם צבע. ברגע שיש לך כבר צבע, אתה כבר לא יכול, אז המקום שעבוד, אז אתה עוד כל אחד במקלה. זה יפה. לכל כל במקלה יש חשיבות. ואנחנו, הדבר האחרון שנעשה, זה נדכה את אחד הקולות. אבל מצד שני, המקהלה הזו צריכה איזה רוח פנימית שתאשר את כולם, שתחזיק את כולם, שתמקם את כולם וכו'. צריך את האחדות הזאת, והאחדות הזאת היא משהו בסיסי, שזה רואה את רוח אלוקים שבאת אליה, רוח האחדות המקומית. ולכן הוא אומר כל הזמן, שאנחנו מייצגים את הפן הזה בעולם. עם ישראל זה התפקיד שלו. כל דבר אחר שאנחנו עושים, הוא נחמד, הוא טוב, אבל זה לא הנקודה. הנקודה המהות זה ייצוג של האחדות הזאת, של האחדות, של המקוריות, של האלוקיות בתוך העולם. כך הוא רואה את הדברים. עכשיו אתה יכול לומר, תשמע, לא יודע, כן דתיים, לא דתיים. תראה, אני יכול לומר גם עוד דבר שחל בו שינוי דרמטי ב-20-30 שנה האחרונות. אני אומר, אם יחל הנושא של הלאומיות כזו, קוראים בו שינוי. והנושא השני זה היחס לדת. כן, אין ספק ש-30 שנה האחרונות גם היה שינוי דרמטי ביחס לסוד וביחס לדת. מה שאתם היום, מה שאתם ככה קוראים ורואים ומסתכלים ושומעים בחדשות ובספרים, בחנויות הספרים, כל הדברים האלה, פשוט בשנות ה-70 ו-80, תחילות עד שנות ה-80, לא היה לזה זכר. כאילו זה, צריך להבין את זה. קשה לי להכניס לכם את זה לראש. אתה לא נכנס לחנות מוסטיינצקי, יש לך עמודות של ספרים שעוסקות בניו אייג', במיסטיקות, בדברים, בדתות. עמודות. זה הנושא, זה נושא חם. לפני 20-30 שנה, זה לא היה קיים. אגב, גם הנטייה לפסיכולוגיה, היא גם קצת חדשה. מאוד, היה פסיכולוגיה, אבל הנטייה לפסיכולוגיזציה של הכל, היא גם חדשה. אבל אני אומר, בעיקר הנושא הזה של ניו אייג', של הסוד, העניין של הסודיות, העניין של עולם פנימי, עולם סודי, חיפוש דתות, כל האסלאם, כל האסלאם הזה התחיל רק מחומיינו, וזה באסלאם, באירופה, זה קרה דרך יותר מיסטיקה וכו', אבל יש גם התפתחות דתית רצינית. עד שנות ה-70, עד שחומייני עלה לשלטון, תדעו לכם, לא הייתם רואים בחיים, לא הייתם רואים ערבים באזור, כן? אנחנו מכירים את הערבים, כולם פה, אנחנו מכירים אותם. כן? לא הייתה רואה דבר כזה, בחיים לתאון ערבי שמשתחת ומתפלל. שהוא אומר, תופס פינה ומתפלל. זה היה דבר כזה. לא היה ערבי אחד שצן ברמדאן. לא היה פה אף אחד שצן ברמדאן. אחד, רק מוחמד היה צן ברמדאן. כי הוא באמת היה, הוא כזה, הוא באמת יש לו את זה. אבל האחרים, כן. אבל האחרים, אף אחד לא הקפידו בזה. והיום, לא, אני אומר לכם, לא תמצאו אחד שמצהיר. מה הם עושים, זה כל אחד, אבל אנחנו לא בודקים אף אחד מה הוא עושה. אבל שמצהיר שהוא לא צמר. לא תמצא. אין, כולם צמים, מקפידים על יין, לא ישתמשו בפתאום יין. והם לא, כלומר, כל הדברים הבסיסיים האלה. עכשיו, אלה תופעות חדשות. זה לא היה לפני 30 שנה, אני יכול להגיד לכם, 30. ואני אומר גם לגבי חיפוש הקבלה, כל עניין של קבלה, שלא, תקופת הרב קוק, תדעו לכם, המילה קבלה הייתה מילה בציבור הרחב מאוד בעייתית, מאוד בעייתית. אנשים תחתו לזה בעין מאוד עקומה, הם אמרו, מה זה מוזר, זה דברים מוזרים, דברים לא ברורים, מה זה הדברים האלה, זה מי בכלל, לא יודעים איפה זה בא. המשכילים בכלל, במאה ה-19, הם כל דבר שהיה בו שמץ של חסידות, קבלה, היה בעיניהם ממש מוקצה. וחל שינוי עצום בדבר הזה, גם במחקר, כמובן אחר כך אני אומר בחברה, אבל המחקר התחיל את השינוי. כבר בשנות ה-30, 40, התחיל איזה שינוי מסוים, אבל בחברה, רק בשנות ה-90, חברה אנושית הכללית, ולקבלה יש היום מקום, וואו, לעולם הסוד בכלל, לקבלה בכלל, עוד יותר. אנשים רק אומרים קבלה, אתה אומר אנשים בכלל נופלים מהכיסא ומחפשים רק את זה, יש איזה חיפוש נדיר ביותר, ואני אומר לכם, זה לא היה, זה לא היה. בתקופת הרחוק, ודאי שהוא היה, לכן גם התלמידים שלו, תזכו לכם, הנזיר והרב צבי יהודה, הם מעלימים קטעים או שורות שיש בהם מושגים קבלים רבים. הם מעלימים את זה. או שהם לא שמים את הקטע בכלל, או שהם מורידים שורה או משהו. הם לא רצו שיהיה לזה אופי של כאילו זה משהו קבלה. הרב קוק אומר, רבותיי, אתם מבינים שהזוהר זה הבסיס של הכל. כך לראות את זה. הזוהר זה הבסיס של הכל. שם בעיקר הכל, משם הכל מתחיל. הוא לא פחד מכלום, זה הייתה תפיסתו, אמונתו, אבל אני אומר, ברשות הרבים זה לא, לא היה חזק. ובכן, בואו נראה כאן עוד מה יש לנו פה. יש לנו עוד 2-3 דקות, אז בואו ננסה למצות מה שיש לנו, כי לא נוכל כבר לעשות בדף הזה. תסתכלו רגע בקטע 4. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלי שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. עכשיו אתם מבינים למה הרב קוק חושב שלהיות חלק מעם ישראל, או להיות, לשמור על עם ישראל, אף פעם לא יגיע ללאומנות ולאומיות גסה וכן הלאה. מכיוון שהלאומנות או הלאומיות היהודית היא תמיד, מה שמאפיין אותה זה לתת טרף לביתה בחוק נערותיה. אז למה אתה מחייך? למה?
זה כך נאיבי, כי לא ראה מה זה לאומיות.
בסדר, אוקיי. אז הוא לא ראה שיכול להיות וכו'. כן? כל מיני תופעות של לאומיות שבאה בשם הלאומיות הישראלית, ויש בה פגיעה וזרות ומשהו. בסדר? אז... מה צריך לעשות? להגיד שהם... מה?
להגשים את זה.
להגשים את זה, בדיוק. לממש את זה במציאות. ו... סיפר לי פעם מישהו שלמד בישיבה, הוא היה מ"פ באיזה פלוגה של נחל חרדי. ואז היו לו שם כמה נערי גבעות שהתחילו כאלה. הם לא נערי גבעות בדיוק. אני יודע מה. אז סיפר לי על התלבטויות שהיו לו, איך לעבוד עם האנשים האלה. אתם סיפורים מעניינים. הוא סיפר שהיה לו איזה חובש שהיה אצל בפלוגה שלו, והם עמדו באיזה מקום בביקה וכן הלאה, וכמה היו שם כמה ערבים והם התייבשו. אז הוא אמר לו, לך תטפל בהם. הוא אומר לו, אני לא מטפל בערבים. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת, מסרב פקודה? הוא אומר, מסרב פקודה, אני לא מטפל לערבים, שום דבר וכו' וכו'. טוב, עכשיו הוא התלבט מה לעשות עם הדבר הזה, ואז הוא דיבר עם הרב רונסקי, שהבחור הזה היה מהישיבה שלו. לא מפתיע כמובן, אבל הרב רונסקי עוד לא היה רב צבאי אז. עוד לא היה, בכלל זה עוד הרבה לפני כן. הרב רונסקי לקח את זה מאוד מאוד ברצינות, ולקח את האירוע הזה, ועשה בישיבה יום עיון על הנושא, והביא את הסיפור, פתח אותו והראה להם איך, למה אסור להתנהג בצורה כזו וכן הלאה. הוא עשה מזה ממש יום שלם, חצי יום, לא יודע, של עיון, כדי להראות לחבר'ה האלה את הטעות בתפיסה. הוא עשה פשוט עבודה חינוכית מאוד יפה. והבחור והממפי העדיף לא, הוא היה יכול בקלות, הוא היה יכול בקלות להכנס אותו לכלא וזהו, לפתור את הבעיה. והוא החליט לא, הוא אומר לא, אני לא אכנס אותו לכלא, אלא אני אהפוך את זה לאירוע חינוכי. והביאו, נדמה לי שהביאו את החייל הזה גם לישיבה שם, דיברו על זה. זאת אומרת, הוא הפך את זה לאירוע חינוכי כדי לעשות תיקון לדבר הזה. מאוד יפה, ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל את הסיפורים עכשיו לא נרחיב. ובכן, העיקר מה שהוא אומר, עצמות החפץ של להיות טוב לכל, זאת אומרת, הנושא המוסרי, תשימו לב, הוא מתאים, הוא מחובר לנושא של האחדות. זה פשוט, נכון? כי ברגע שיש לך תפיסה אחדותית, אתה לא יכול לסנוע אף אחד. לא... זה מהותי. עכשיו, אלא אם כן, אתה הפכת את עצמך לצבע מסוים. אז ברור שאתה כבר יכול לסנוע את האחר, כי הוא כבר מצבע אחר. אבל כל הזמן שאתה באמת תפוס בתפיסה הפנימית הזאת שלו. ולכן, יש תמיד לרב קוק אינסוף קטעים, שבהם הוא מדבר על הבעייתיות, וזה אני, אולי אני אביא לכם פעם, ואני אביא דף, של הבעייתיות של הלאומיות. אפילו להיות יהודי, הוא אומר ככה, אני אביא לכם את הקטע הזה, יש צדיקים, הוא אומר, שלא יכולים להיות רק קשורים בעם שלהם. כי תמיד זה מגבלה, כי הם רוצים להיות טובים לכל. הבנתם? אתה לא יכול להגביל. מה זאת אומרת להיות טוב רק אליו? מה? בגלל שהוא שכן שלי, בגלל שהוא יהודי, מה? ומה עם האחרים? אז מה? בגלל שיש איזה מישהו שהוא לא יהודי, אז אני צריך פחות שיכפת לי ממנו. יש לך צונמי באיזה מקום? ומישהו שם עיד נופל, אז אתה אומר, טוב, הוא לא יהודי. עכשיו, ברור שבאופן טבעי, אדם תמיד קרוב אצל עצמו, אצל משפחתו וכו' וכו'. כן? אבל באמת, באמת, זה לא כך עכשיו. ככל שהעולם גם נהיה קטן, ואתה רואה בטלוויזיה את אותה תמונה, זה לא משנה אם היא באה מהעיר הסמוכה, או שהיא באה מאפריקה, ואתה רואה את האדם המסכן, שבאמת חרב עליו עולמו. אז מה זה כל כך משנה, כן? אם אתה חושב על עניין של טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, מה זה באמת משנה? אז מה? שלא יהודי, כן? עכשיו הרב קוק אומר, ככל שהצדיק הוא יותר גדול, האהבה שלו מתפשטת. מיד הרב קוק אבל אומר, אבל צריך להיזהר שזה לא יפגע. תמיד יש את החשש הזה שההתרחבות היתרה תפגע בה בעניין הקרוב. זה העניין של, זה גם בעיה גדולה, שאני אירחה קודמים. זה נושא מאוד מורכב, אני אירחה קודמים, נכון? כי אתה אומר, מה זה משנה? הוא אני, תן לו. הוא אומר, לא, אני אירחה קודמים. יש פה איזה משהו מעניין כזה, שאיך להיות טוב לכל, ומצד שני, להתמקד. אז אני אביא לכם איזה דף, אני מקווה שנמצא את הדף הזה, שלא, אני הכנתי אותו לא מזמן, שיש בו כמה וכמה קטעים שמאירים את הבחינה הזאת של המורכבות של ההצטמצמות. עכשיו, כיוון שהזמן שלנו חולף, אז אני רק אראה לכם קטע קצר ביותר, זה יהיה קטע 8, בסדר? ואתם תגידו לי איך לכתוב אותו על הלוח. תורת ישראל מבאר איך קיום העולם והמוסר האנושי תלויים זה בזה. העולם, קיום העולם, שימו לב, והמוסר האנושי תלויים זה בזה. וממילא מובן ששכלול העולם, אם רוצים לתקן את העולם עצמו, תלוי בשכלול המוסר. הוא קשור, קשר של קיימה. זאת היא עיקר דעת אלוקים הישראלית. עכשיו שימו לב, כשאני רואה משפט כזה, אני מיד מתחיל להסתכל עליו בגדול. זה עיקר דעת אלוקים הישראלית. זה רציני, זה רציני. כן, אז מה הוא אומר פה? מה הוא אומר פה? עכשיו תראו איך הוא ממשיך. חטא אדם, קלקל בכללות מוסרו, עד שמלאה ארץ חמאס, השחית את דרכו, הרה את יצר מחשבות ליבו. מה קרה? העולם מתקומם עליו, יורד מבול ומוחה את היקום כולו. שורש האדם הנשאר מתחזק ביושרו. היושר מתאמץ בכישורו עם אלוקים. עומד ומעלה עולות, להשם. העולם מתבסס, והברית נחרטת על קיומו, עוד כל ימי הארץ. מי מוכן להסביר את הקטע? יש משולש. יש משולש. אתה תפילו את הדמיון, כן? יש משולש. מה יהיה כתוב במשולש?
אלוקים.
תורה.
רגע, אלוקים. כן, הלאה.
אדם.
אלוקים, מה?
איפה להפעיל את הדמיון של אלוקים?
כאן תפיל את הדמיון אלוקים.
כן?
עולם את אלוקים.
אלוקים, עולם. טוב, אדם, נגיד מוסר, בסדר? אלוקים, עולם ומוסר. מה זה מזכיר לכם? איזה משולש שפעם כתבנו?
זה משולש של...
איזה?
אחד בורא מצווה.
אחד בורא מצווה. נכון. זה יופי. אחד בורא עולם מצווה. אז א', יש... מיקמנו. אוקיי. עכשיו, מה הוא אומר בקטע? איך הוא קורא את פרשת המבול? איך הוא קורא את פרשת המבול? תסתכלו, זה לא יאומן. זה לא יאומן שאפשר לקרוא כך פרשת המבול.
אדם פרש מהעולם, ולכן העולם
לא פרש.
המוסר
הושחת. המוסר
הושחת. מה קרה? לכן העולם
הקיא אותו.
מתפרק. לא הקיא אותו, מתפרק. העולם מתפרק. שימו לב, זה ממש מזכיר לרעיונות אקולוגיים, נכון? כמו היום, שאומרים לך, אנחנו מושחתים, אנחנו עושים, כדור הארץ נרס. אבל הוא אומר את זה בצורה הרוחנית, לא בצורה הזאת שאנחנו ממלאים את העולם בזבל, או אני יודע, הורגים את עושים את החמצן בעולם. לא, הוא אומר... האדם מושחת, התוצאה של השחיתות המוסרית, אתה אומר, מה אכפת לעולם אם האדם הוא מושחת? הוא אומר, לא, הכל קשור. האדם מושחת, מה התוצאה? מבול. מבול הוא תוצאה של שחיתות מוסרית. עכשיו, כשאתה חושב, עכשיו, מה כתוב בתורה? ויאמר השם הזה, לא טוב, והשחית כל בשר את דרכו, והתעצב בניבו, ויאמר לא, וכו' וכו', והשם מוריד מבול. אנחנו קוראים את זה כאילו הקדוש ברוך הוא בא מלמעלה ושפך מים. מה אומר הרב קוק? אל תקרא את זה ככה. זה ברור שאפשר לקרוא את זה ככה. זה פשעת הכתובים. תאמר ככה, אלוקים בתוך ההוויה הוא מקור של ההוויה. זרוע אחת של ההוויה מושחתת? זה לא יישאר ככה. הכל מחובר. זה יפרק את הכל. אם הייתם מכניסים את זה לתוך האדם עצמו, מה הייתם אומרים? אדם שיהיה מושחת מוסרית, מה יקרה?
יהיה לו פגמים.
הוא יהרס. זה הורס אותו.
יש לו קטע כזה באותו שמה, נראה לי.
כן.
על כאילו, השחתה המוסרית כאילו משפיעה, יש תשובה פיזית, יש תשובה רוחנית, כאילו הכל קשור בין זה.
כן.
חלש לא.
הדרגות של התשובה. אבל זה הזכיר לי עכשיו דווקא דבר אחר, את החטא עונשו. של דוסטויבסקי, שגם מאוד יפה אתה רואה שם איך החטא המוסרי הורס אותו לגמרי, הורס את האדם. זה כל כך יפה לראות שאף אחד לא יעלה על הדעת ששחיתות מוסרית תישאר ואתה תישאר בריא בנפש. אין דבר כזה.
זה גם התמונה של דוריאן
גריי. זה הסיפור. זה דוריאן גריי, שמשהו שאתה משחית את דרכך, זה משחית אותך, זה הורס אותך מבפנים. אומר הרב קוק, אל תעלה על הדעת שהאדם משחית את דרכו, והעולם יישאר. עולם יישאר כפי שירד מבול. הכל יתפרק. הכל קשור, זאת אומרת, המוסר פה זה עיקר דעת אלוקים הישראלי. אנחנו קושרים את אחד בורא מצווה, אנחנו קושרים את הרוחניות עם הטבע, את המוסר, עם העולם.